מה שראינו עד עכשיו, אני קצת איבדתי את הכל, אז ננסה להתאמץ. ראינו עד עכשיו בעצם את החשיבות של הסוגיה של הקודש והחול, בין ברמת הפרט, בין ברמת הכלל, והמחויבות לפתח, נסתפק במילה הזאת, את שני הכוחות האלה, וליצור את ההרמוניה בין הכוחות. זה החלק הראשון בפסקה הראשונה. החלק השני בפסקה הראשונה, ההגדרה של הקודש וההגדרה של החול. כשהקודש, אני אומר את זה בהגדרה כפי שראינו, הקודש שווה מקוריות החיים, והחול שווה הסתעפות של אותה מקוריות. ולכן חול בלי קודש שווה מוות, לעומת קודש בלי חול ששווה חיים, אבל חיים חסרים, חיים מדולדלים וכו'. והמשפט האחרון בסוף א', הקודש והחול אחים הם. אמרנו שהתכונה של האחים זה שאומנם יש להם מקור אחד, יש להם הרמוניה אחת, משפחה, יש להם אבא ואמא אחד, יש להם, הם חלק מהרמוניה משפחה אחת, ויש להם מטרה אחת, אבל הם שונים. נכון שהם באו ממקור אחד, שותפים לדרך והולכים לאיזושהי מטרה, אבל הם לא זהים. לכן הקודש והחול הם לא זהים, הם אחים. הקודש והחול אחים הם יד ביד מחויבים, הם ללכת כל אחד מסילתו על דרך החיים, וביותר על דרך התחייה הלאומית, אשר לנו לחיותה באמת. אם כן, סוגיה, אם כן סיכום, סליחה, פסקה א', הנושא שלה, חשיבות הקודש והחול והיחס ביניהם, וההגדרה של כל אחד מהם. עד לכאן הייתי אומר שפסקה א' זה איזה מין תיאוריה. כלומר, הממד הפילוסופי של הקודש והחול, היחס וההגדרה של כל אחד מהם לבדו. פסקה ב', פסקה חשובה מאוד, היא בעצם סדר ההופעה של הקודש והחול במציאות. אני רוצה אולי להגיד משפט שהוא לא קשור, אבל הוא קשור. מי שישים לב, בהלכות דעות לרמב״ם, אז בפרק א' ובפרק ב' מתגלות, לא הייתי אומר סתירות, אבל מתגלות אי התאמות בין פרק א' ופרק ב' בלכות דעות. למשל, נסיע דוגמה פשוטה. בפרק א' הרמב״ם כותב בלכות דעות שהמידה הרצויה היא מידת האמצע, ובכל המידות כולן, כולל מידת הגאווה והכעס, צריך להיות באמצע. למשל, לגבי מידת הכעס, אומר הרמב״ם, שלא יהיה כמת שאינו מרגיש, כלומר אדיש, לא יכעס בכלל, ושלא יכעס על דבר קטן שלא ראוי לכעוס עליו, אלא, לשון הרמב״ם, יכעס על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. עד לכאן פרק א'. פרק ב', אומר הרמב״ם, דברים לכאורה הפוכים, שכשאדם רוצה לטפל במידת הכעס, רוצה לגלות מידת הכעס, לא יכעס, אומר הרמב״ם, אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. אמנם המילה גדול נשמטה מפרק ב', כי פרק ב' הוא כותב שראוי לכעוס על דבר גדול, שאדם צריך לכעוס על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. פרק ב' הוא כותב שאפילו על דבר שראוי לכעוס לא צריך לכעוס עליו. אמנם יש מי שאולי רוצה לחלק בין המילה גדול שכתובה באלף וכתובה בבית, אבל אם לא נדייק את הדיוק הזה עד כדי ככה, כמו שצריך לדייק ברמה כל מילה, אז לכאורה פרק ב' סותר את א'. פרק ב', תודה רבה, פרק א', הרמה אומר אל תכעס בכלל, סליחה, תכעס על דבר גדול שראוי לכעוס עליו. פרק ב' אומר הרמב״ם, אל תכעס בכלל. מה הפתרון הסתירה? אחד הפתרונות שמופיע באחד מנושאי הכלים על הרמב״ם, כרגע לא זוכר מי, אולי בעל קינת סופרים אומר את זה, אני לא זוכר, אומר ש, וזה עקרוני ברמב״ם בהרבה מקומות, הרמב״ם בהלכות דעות מדבר על תיקון מידות. פרק א', הרמב״ם מדבר על האידיאל. פרק ב', הרמב״ם מדבר על הדרך המעשית להגיע לאידיאל. ולכן, פרק א', שהרמב״ם מדבר מהו האידיאל, האידיאל זה מידת האמצע. מה היא מידת האמצע ומידת הכעס? לא לכעוס על דבר קטן ולא להיות אדיש לגמרי, כלומר לא לכעוס על דבר גדול, אלא לכעוס על דבר גדול. בפרק ב' אומר לך הרמב״ם, אחרי שלמדת פרק א' את האידיאל, עכשיו מה הדרך המעשית להגיע לאידיאל? כדי שהאדם יגיע לאידיאל שהוא האמצע, שהוא לכעוס על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, היות ויש באדם נטייה לכעוס גם על דבר קטן שלא ראוי לכעוס עליו, לכן אומר הרמב״ם בפרק ב', אל תכעס בכלל. אז אל תכעס בכלל, התנהגות מעשית, תאזן את הנטייה הטבעית לכעוס על דבר קטן, שהתוצאה תהיה פרק א', תכעס רק על דבר גדול. עיקרון, בואו נוציא עיקרון. פרק א', הרמב"ם מדבר על האידיאל, פרק ב' על הדרך המעשית לממש את האידיאל. איך זה קשור אלינו? א' לא קשור, ב' קשור. פסקה א' עוסקת באידיאל, מהו קודש, מהו חול, מה היחס ביניהם, מה החשיבות של הנושא. פרק ב', פסקה ב' עוסקת איך הקודש והחול מתגלים במציאות. לכן המילה החשובה שצריך לשים אליה לב בתחילת פסקה ב', בכל מהלך של חיים, כלומר בחיים שלנו בעולם הזה, בסדר ההופעה המעשית שלנו בעולם הזה, איך מתגלה החול, איך מתגלה הקודש. בסדר, ברור? אז פרק, אז פסקה א' האידיאל, פרק ב' סדר הופעתו. בואו נקרא. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיעור ומתמיון. מסקנה: אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, לאמור על ידי זה אני ואפסיות, ולא יחפוץ לדעת מן הקודש מזיו יקרו והופעתו. מצד שני, ואוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. אילו היה לי כוח, הייתי עכשיו צועק עד שקיר הזה היה נופל. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת, לגמרי אחרת. תראו את המשפטים הבאים. הגורל ככה הוא, החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר, חוזרים לאלף, שבתוכיותו מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא עונה גם מראשית מצדיו. חוזרים לבית. אבל בבהירות והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול, ואחרי הצעדים הראשונים של החול מוכרח הקודש לבוא להאיר באורו ולהופיע בכבודו. טוב, האם אפשר לתרום לי כוס חד פעמי? מה ביקשתי סך הכל?
מצרח חשוב.
מצרח חשוב. טוב, לא הייתי מודע שזה עד כדי כך חשוב. האם מישהו מוכן לתרום לי דף? רק חבל לך על הדף, אבל אתה מוכן נפשך.
הנה יש כבר, יש
קטנצ'יק, יפה. לא, פוליו, חבל על הפוליו. לא, תכף תבינו למה. מה עם הכוס?
אני צריך לנדיר.
איך? או, יפה מאוד. איך אנחנו נעשה? נגיד אם זה יותר טוב. יש לי כסף. לא רע. אוקיי. טוב, שימו לב רבותיי. לא נורא, לא נורא. אני עכשיו הולך להיות קוסם. מה זה? כן, אין שפה. קוס, יפה. מה זה? אני מקווה שאני לא מעליף את האינטליגנציה, אבל זה יכול להסביר משהו. זה, איזה, איך נקרא לזה? נייר מצ'וקמק. זה שטר של 100 שקל, בסדר? זאת קוס, נכון? נכון. אני מכניס ראשון את הנייר. לא, אני נורא איפה, אני צריך לראות את עצמי פשוט. מכניס שני את השטר הזה. שני. נכון זה שני? אל תזוז. יפה. עכשיו, כשאני מוציא, עכשיו אני רצים, כשאני מוציא מהקוס, מה יצא ראשון? השטר יצא. ואחריו אני ארש. יש בשיווק ביטוי שנקרא FIFO LIFO. First in, first out, last in, לא יודע, last out, נגיד. זאת אומרת, תשורה אחרונה. מה שאתה מכניס ראשון, יוצא אחרון. ברור? כן או לא? יפה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה ברמה העקרונית. בסדר? איפה הסטנדר שלנו? סטנדר, אני אשרי מי שבא לכאן וסטנדרו בידו. בואו רגע נסביר את זה בצורה קצת יותר עמוקה, כדי להבין את מה שכתוב פה. בסדר? את מה שעשינו פה. חזן מביא מחלוקת בגמרא במסכת, אולי ביצה, לא זוכר איפה. מחלוקת גדולה בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, קדמה בריאת שמיים לבריאת הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכן שמיים קדמו לארץ. בית הלל אמרו בריאת הארץ קדמה לשמיים, שנאמר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. קושיה א', איפה מופיע הפסוק הזה ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים? בפרק ב', נכון? החלק הזה של הפסוק הוא הספה של הפסוק. מה הרשת של הפסוק הזה? אלה תולדות, חזק וברוך, אתה קורא בתורה, אלה תולדות השמיים והארץ ויברא העם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. מה הקושיה? זאת אומרת שבית הלל מתחכמים, אה? בית הלל שרוצים להביא את השיטה שארץ קודם את השמיים, שכחו שברשע כתוב שהשמיים קדמו לארץ. אם כן, שאלה ראשונה, מה זה שמיים, מה זה ארץ? שאלה שנייה, מה המחלוקת באמת שווה לבית הלל? שאלה שלישית, מדוע בית הלל לא הביאו את הרשע של הפסוק, שברשע של הפסוק, תודה רבה, שהם הביאו, נאמר במפורש, אלה תולדות, איך מורידים את הדבר הזה? אלה תולדות השמיים והארץ ביבריה, שהשמיים קודם לארץ, זה מקביל לבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והביאו רק את הספה, תודה, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. ברור? כן או לא? יפה. ידוע שעל פי המקובלים יש ארבעה עולמות: עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. כרגע נחלק. עולם הבריאה, נדבר רק על הבריאה והעשייה. עולם הבריאה זה העולם הרוחני, זה מה שנמצא בתוך הכוס, זה העובר ברחם האם, זה בפנים. עולם העשייה זה העולם שלנו, עולם התיקון, זה מה קורה כשהעובר יוצא בחדר לידה, מה קורה כשאני מוציא. בסדר? אז עולם הבריאה זה איזשהו עולם פנימי, עולם רוחני. עולם העשייה זה העולם שלנו, זה העולם המעשי הפרקטי המציאותי הממשי. שימו לב, אין שום מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי דיברו על עולם הבריאה, בית הלל דיברו בעולם העשייה. הפסוק שמביאים בית שמאי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ולכן בית הלל לא מביאים את הפסוק, את החלק הראשון, אלה תולדות השמיים והארץ ביבריאם, כי זה בית שמאי. במה הם עסוקים? הם עסוקים ביום עשות עולם העשייה, השם אלוהים ארץ ושמיים. עכשיו, שמיים בחז"ל או בתורה ובחז"ל זה ביטוי לממד הרוחני, ארץ בחז"ל זה ביטוי לממד החומרי. למשל, תראו בנציב פעם ראשונה בתורה, בראשית ברא אלוהים את הארץ, אומר הנציב, כל מקום שתהיה כתובה מן השמיים, הכוונה נותן, כמו השמיים שנותנים לנו גשם, כל מקום שכתובה מן הארץ, הכוונה מקבל. לשון הזוהר, זוכה, נוכה, נותן מקבל. לשון אחרת, משפיע מוצפק. אם כן, שמיים שווה משפיע, נותן, מקוריות החיים, הצד הרוחני, ארץ שווה נוקבה, מקבל, הצד הנפעל על ידי החיים, הצד החומרי. ניקח את הדוגמה הפשוטה, הארץ, האדמה, שהיא הנפעלת, היא מקבלת מן השמיים מים, המים נותנים, במחורת השמיים נותנים מים לארץ, הארץ מעכלת את המים בתוכה ומצמיחה את עולם הצומח, שזאת התכונה שלו, יכולת העצמה. אם כן, עולם הבריאה הוא העולם הפנימי המהותי הרוחני, עולם העשייה הוא העולם החומרי המעשי החיצוני. אני מסביר ברור או לא? כן, לא, אין לי יותר לפרק, אין לי מילים יותר להגיד את זה. הלאה, בית שמי כדרכם בקודש, מדברים על המהות. המהות זאת עולם הבריאה. מה קורה בעולם הרוחני? מה קורה ברחם? מה קורה בתוך הכוס? זה עולם הבריאה. בית הלל מדברים בעולם העשייה. מה קורה שהעולם הפנימי שנמצא בתוך הכוס יוצא החוצה? רגע, בואו ניתן דוגמה מצוינת. אם עשיו יצא ראשון, מה זה מגלה?
יעקב נברא ראשון.
שיעקב הוא הבכור, יפה מאוד. כי הרי מי שיצא שני, הוא נכנס ראשון, נכון? כלומר, מי שהוא בעולם הבריאה ראשון, הוא בעולם העשייה שני. לכן הזרע של יעקב היה ראשון, הזרע של עשיו שני, כשיוצא, הזרע של עשיו יוצא ראשון. הנה, שמתי את זה ראשון, את הדבר הזה ראשון, את זה שני, מה יוצא ראשון? השטר, ברור. זאת אומרת, בית שמאי דיברו בעולם ה... בית שמאי דיברו בעולם הבריאה, בית הלל דיברו בעולם עשייה. בעולם הבריאה אלה תולדות השמיים והארץ ויבריאם בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ. בית הלל דיברו בעולם עשייה, ביום עשת השם אלוהים, ארץ ושמיים. זה מתאים לשיטה של בית שמאי ובית הלל. בית שמאי דיברו תמיד דיברו על המהות, בית הלל תמיד דיברו על המציאות. אם לא ברור, תעצרו אותי עכשיו. נא לעצור אותי. אני רואה בפרצופים, לא ברור. מה לא ברור? מותר לך חבר'ה, נו, אל תתביישו, אנחנו רוצים ללמוד תורה, לא רוצים לדקלם פה דקלומים. ברור או לא ברור? מה? ברור. עכשיו איך זה באנגלית מה שאמרנו? First in last out. טוב, זה טוב. FIFO נגיד איך? לא משנה, נו, אנגליש מה זה מעניין. עכשיו איך זה קשור אלינו? שאלה, כשאנחנו עסוקים בהגדרות של מהות בעולם הבריאה, מה קודם למה? קודש לחול או החול לקודש? ברור שהקודש לחול, כי למדנו שבר שבר, כי שהקודש הוא לכל ריאות ויכול, הוא ההסתעפות. אז ברור שהשמש קודמת לקרניים, ברור שהקרניים זה תוצאה של השמש. אז בעולם האידאות, כשאני יושב עכשיו בבית המדרש ומנסה לברר יחסי קודש חול, מה התובנה או לאיזה מסקנה אני אגיע? שבעולם האידאה, זה סוף פסקה א', ברור שהקודש הוא קודם לחול, כי הקודש הוא מקוריות החיים. הקודש הוא, הייתי אומר, מקור היש, והחול זה היש שיצא מהמקור הזה. בסדר? אז בעולם הקודש, אז בעולם הרוח, ברור שהקודש הוא מקור החול. אבל בעולם המעשה, בעולם העשייה, ארץ קודמת לשמיים. כלומר, מי שנכנס אחרון יוצא ראשון. זאת אומרת, עשיו לפני יעקב. זאת אומרת, חול לפני קודש. עוד פעם, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. כמובן זאת הבנה אחת, אפשר להבין את המשפט הזה בהרבה רמות של הבנה. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, וזה לא מבהיל אותנו, וזה לא מפתיע אותנו שהחול מתעורר תחילה. אני רוצה רגע לתת כמה דוגמאות מצוינות. מתי הופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה? ברמת בית הלל, ברמת עולם המעשה, בעולם העשייה, בעולם התיקון. נגיד יציאת מצרים, בסדר? באיזה שנה זה לבריאת העולם?
אברהם
נולד ב-1948, 2448. חבר'ה, יש חוברת נקראת סדר עולם, נא לעבור שם על הסדר. חוברת כזאת שפותחים אותה, קרטון כזה. בסדר? מעמד הר סיני היה בשנת 2448 לבריאת העולם. יפה. אז אם נגיד עם ישראל יצא ממצרים, נגיד שיציאת מצרים היא הולדת האומה הישראלית, נגיד, בסדר, בעולם העשייה זה חדר לידה שלנו, יצאנו מהרחם של אמא מצרים, נגיד. זה היה בשנת 2448 לבריאת העולם. זאת אומרת שעשרה דורות מאדם עד נוח, עוד עשרה דורות מנוח עד אברהם, עוד שישה דורות מאברהם עד משה, סך הכל כבב דורות כבינן שם הוויה, 26 דורות, 26 דורות. זאת אומרת שאומות העולם קדמו לעם ישראל. נכון? זה בעולם העשייה. מה חז"ל אמרו בראשית? אין ראשית אלא ישראל. אם כן, אף על פי שבעולם העשייה אומות העולם קדמו לישראל, השורש הרוחני בעולם הבריאה, ישראל קדמו לאומות העולם. דוגמה ב', מתי ניתנה תורה? אם אתם לא רואים לי, אז אני חוזר לירושלים בלי נדר. מתי ניתנה תורה?
בשנה.
מתי זה היה? בשנה לבריאת העולם.
יפה.
כמה זמן עבר? אתה מפחד ממני, אה? כמה זמן עבר מיציאת מצרים למעמד הר סיני? כמה זמן עבר מיציאת מצרים עד מעמד הר סיני? אל תגידי חשבון, רק תגידי תאריכים. מסכן מתלבשים עליו, מה רוצים ממנו?
עוד שנה, לא יודע.
מתי יצאנו ממצרים?
שלושה חודשים.
מתי יצאנו ממצרים? מתי זה פסח?
ניסן.
מתי זה בניסן?
חודש
השני.
חודש וחצי. חודש השני.
תאריך בעברית מתי? ט"ו ניסן. מתי קיבלנו תורה? יפה. מי ט"ו ניסן עד ו' סיוון כמה זה?
חודש השלושה יום של העומר.
כמה?
חודש השלושה.
אוקיי. נכון, אז ספירת העומר, לא? אז זה 49 יום, 50 יום, חודש ושלושה שבועות. רגע, אבל למה אמרתי לכם את זה? כן, מתי היה מעמד הר סיני? מתי היה מתן תורה? בשנת 2048, איך אתם יודעים? כי לפני דקה אמרנו שגם יציאת מצרים הייתה בשנת 2048. לכן ימתי בנסיעה לירושלים, כי זה ברור. יפה. עכשיו רגע, שנייה. אם כן, 2448 שנה קדמה דרך ארץ לתורה. הרי 2448 שנה אין תורה בעולם. יש דרך ארץ, יש מוסר ושכל אנושי.
היה
חזר אמור, דרך ארץ קדמה לתורה. כמה היא קדמה? 2448 שנה.
אנשים לא התנהגו
בדרך ארץ 26 דורות, לא משנה אם התקדמו, אבל המהות האנושית הייתה בחינת דרך ארץ. בסדר? יפה. האם זה נכון לומר שדרך ארץ קדמה לתורה? בעולם העשייה, כן. בעולם הפנימי, השלושי, לא, איך אתה יודע? כי אין ראשית אלא
ישראל,
ואין ראשית אלא תורה, אם כן תורה קדמה לדרך ארץ. אם כן, אף על פי שבמהות תורה קדמה לדרך ארץ, בסדר ההופעה דרך ארץ קדמה לתורה. אף על פי שישראל קדמו לאומות העולם, במהות בסדר ההופעה אומות העולם קדמו לישראל. מספיקות שתי הדוגמאות האלה? יפה. כלומר, אף על פי שבעולם הבריאה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עולם העשייה ביום עשות השם אלוהים ירד לשמיים, אף על פי עכשיו אלינו, אף על פי שבשורש הרוחני במעבדה של בית מדרש קודש קודם לחול, ברור זה המקור זאת ההסתעפות, בסדר ההופעה החול קודם לקודש. ולכן מה מעניין בחור מצוי בשיעור א' או לפני שהוא מגיע לשיעור א' בישיבת שדרות? רמז, אנחנו נמצאים פה,
אוכל,
האוכל בית גם פה החבר'ה. יפה, אתם חושבים שהזקן של הרפנדל מעניין אותו? ממש לא. קונה לו הזקן שלי. ואלינו, מי פה שהוא עלה? נכון שאני צודק? תגיד שכן, מה אתה שאלה סיפור לה? כן. בואו נתקדם עכשיו. חבר'ה, אני עושה את זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק בכלל, כי מי שלא מבין את זה, ויש לו טענות על מדינת ישראל, שהיא לא בדיוק חזון הנביאים, אז הוא לא מבין את פיפוליפו הזה, הוא לא מבין מה שעשינו פה, הוא לא מבין את סדר ההופעה, הוא לא מבין שאין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, הוא לא מבין שהדרך לבית שמאי בפועל עוברת דרך בית הלל בפועל, הוא לא מבין שבסדר ההופעה החול קודם לקודש, כי יש, ואז יש לו קושיות, וככל שהחול הוא יותר חול, אז הקושיות שלו יותר גדלות. דרך אגב, גם בסדר החיים של האדם הנורמלי, כלומר כל אחד מאיתנו שהיה פעם תינוק, מה דאגו לו כשהוא יצא לאוויר העולם? באיזה תחומים התעסקו איתו? אוכל, חיתול, חום גוף, חום סביבה. זהו. כן, חיתול אמרתי, צרכים. זהו. מה הוא מכניס לגוף, מה הוא מוציא מהגוף, ואיזה חום סביבתי. זהו. ככל שהתינוק הזה, שהוא אנחנו פעם, יותר מתגדל, אז אפשר כבר לברר איתו מדרגות חיים יותר מפותחות. אז בהתחלה מדברים איתו קצת יותר על מידות, אחר כך השכל מגיע, אחר כך הנשמה מגיע וכל הדבר. כלומר, ככל שהולך ומתפתח תהליך ההתגדלות של האדם, מדרגת החיים היותר פנימית, שהיא המקוריות שלו באמת, הולכת ומופיעה בממדים המעשיים של החיים.
זה הדבר הראשון?
מה?
זה הדבר הכי ראשון,
כאילו נגיד בסוף מגיע הנשמה. יפה, ככל שהדבר הוא יותר מקורי, הוא מגיע בסוף. דרך אגב, מה שעכשיו אתה אומר, כתוב בספר אין היה שבת בית, עמוד, מי מתנדב לרוץ לזה רגע? 20, פלוס מינוס, לא בדיוק. תכף אני אקרא לך משהו. כן.
אבל הבעיה של החומר בעולם, זאת אומרת, היא לא פשוט עדנו, החומר פשוט מופיע, מה שנקרא את שני. הקודש, לדוגמה, אז האפס, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לגעות את זה, לדוגמה, ילד שנולד, אז אין ילד שנולד חכם שלא עושה צרכים, לא עושה צרכים, אבל כדי שילד יהיה חכם ויגלה את הקודש שבו, אז...
טוב, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. מה שמך?
חיים.
אומר חיים, אני רק הייתי רוצה להוסיף שתי מילים. אומר חיים, באופן יחסי על החול, תודה רבה, על החול פחות, או הייתי אומר ככה, ביחס לחול פחות נצרכת הבחירה החופשית, יותר, לא עושה לי כל האינסטינקטיבית, אבל באופן יחסי, וביחס אל הקודש, פה אנחנו זקוקים לבחירה החופשית של האדם. פה אנחנו זקוקים על השותפות של האדם והאחריות שלו. זה מה שאתה אומר להגיד. זה נכון. זה נכון. אבל אני רוצה רק לקרוא משפט שאתה אמרת מקודם. כמדומני זה לגבי אלישע בעל כנפיים, כן, הנה מצאנו, אין היה שבת ב' עמוד 6, פסקה א'. אני קורא משפט אחד, משפט חשוב מאוד. כלל גדול הוא, דיברנו כמה פעמים, שכשהרב אומר את המילה כלל, זה כלל. זה לא איזה צד, איזה פינה, איזה שוליים. זה כלל, זה עיקרון. כלל גדול הוא, תקשיבו עוד לפני שאתם כותבים, שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, הם קדומים בזמנם, והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה הן מאוחרות בזמן, מפני שהמעלה הקודמת שהיא כמו בסיס לה צריכה להיקדם. עוד פעם, כלל גדול שדברים שהם קטנים במעלתם, דברים, צדדי חיים, מרחבי חיים, ממדי חיים, שהם חשובים אבל חשיבותם מעטה, אז כלל גדול שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, למשל הגוף האנושי ברמה הפרטית או הלאומית, הנפש האנושית, זה כבר קצת יותר מתקדם, אבל עדיין ביחד השכל והנשמה זה ודאי קטן, אז זה גם עדיין יחסית קטן. אז דברים שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית הם קדומים בזמנם. כלומר, מה יופיע בממד הזמן, בהיסטוריה, במציאות, בעולם העשייה, בעולם המעשה שלנו, מה יופיע הראשון? הדברים הקטנים במעלה. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה, לעומת זאת מדרגות החיים היותר מפותחות, היותר מתקדמות, והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה הן מאוחרות בזמן. בואו נחבר אלינו, רגע, קודש וחול. כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בין חול לקודש וחול בענייני ההשלמה האנושית הם גזומים בזמנם. אז מה הופיע קודם, הקודש או החול? החול. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה הן מאוחרות בזמן. למה? כאן הרב מנמק עוד נימוק אחר, משום שבעולם שלנו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שמהקל אל הכבד, מהתשתית החומרית אל הגודל הרוחני. טוב, צריך יותר להעמיק את זה. מפני שהמעלה הקודמת שהיא כמו בסיס לה צריכה להיקדם. אבל צריך לראות איזו תשתית בסיסית ועליה אתה בונה קומה שנייה. קומה שנייה יותר גבוהה מקומה ראשונה, אבל אם לא תלך קומה ראשונה, אין קומה שנייה. בסדר? אז אני חוזר אלינו. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. זה שהחול מתעורר תחילה זה לא אומר שהוא הבכור. הפוך בדיוק. זה שעשיו יוצא ראשון לאוויר העולם היא גופה, הפוך על הפוך. זה מגלה שיעקב בכור. וזה שהחול מתעורר תחילה זה לא אומר שהוא הכי חשוב. ניקח דוגמה טובה. זה שהמפגש הראשוני שלי עם אדם זה המראה החיצוני שלו, זה לא אומר שזה האדם. אנחנו קמינה לכל הרוצים להתחתן. מה זה קשור? זה בדיוק זה שעובדה שהמפגש, כשאתה פוגש פעם ראשונה בחיים בן אדם, מה אתה פוגש? אתה חיצוני. אפילו לפעמים אנחנו בכלל לא שמים לב לצדדים, אפילו לפנים, שמים לב לבגדים, הוא הולך עם חולצה אדומה, אתה רואה מרים מרחק מהמטר, אדום, זוהר. אתה בכלל לא רואה את מראה הפנים שלו. ככל שאתה יותר מכיר אותו, אתה כבר פחות שמים לב בכלל אפילו למראה החיצוני. תחשבו רגע, אנשים שאנחנו מאוד קרובים אליהם, אנחנו בכלל לא זוכרים אם יש להם משקפיים. מה צבע העיניים? רואים הרבה פעמים, לא זוכרים הצבע העיניים של הילדים שלהם. אבל מי שרואה פעם ראשונה, וואלה, זה עיני חתול. לא, עיני חתול זה עיניים יפות. בדרך כלל. תכלס בעולם העשייה? הראשון. אוקיי, בעולם העשייה. אוקיי, עולם ההלכה הוא לא עולם ההגדה. לא, לא. עולם ההגדה הפנימי קודם, עולם ההלכה החיצוני קודם. דרך אגב, מה שעכשיו אמרנו זה שמוציא יד ראשון. מה שעכשיו אמרנו זה נפקא מינה מאוד חשובה, שזה שהקדוש ברוך הוא קבע שהשני יצא ראשון, זה נותן ערך לשני כי הוא יצא ראשון, אבל זה לא הופך אותו במהות להיות ראשון. ואנחנו מכבדים את זה שבעולם העשייה אתה ראשון. אנחנו מכבדים שבחור בישיבת שדרות מאוד חשוב לו מה קורה עם ארוחת ערב, איך החדר נראה, לכן כשהוא יגיע לכאן נכין לו את החדר כמו שצריך, האוכל יהיה טעים, משתדל לפחות. רגע רגע, שנייה שנייה, למרות שאנחנו יודעים שכל מה שאמרנו עכשיו זה במעטפת, זה לא נקודה. ברור, אין מחלוקת. מה זה מחלוקת? זה חלקים, כל אחד רואה חלק אחר. שניהם מסכימים שבעולם הבריאה השמיים קודמים לארץ, שניהם מסכימים שבעולם מסכימים הארץ קודמים לשמיים, כל אחד דיבר על ממד אחר. מה אתה עושה ככה? מה השור של עולם המחלוקת?
מה השור של עולם המחלוקת?
חלק, מה השמה של חלק?
שהוא רק חלק.
ממה?
משלק.
ברור. אז בעצם הם הגיעו למסכימים, כל אחד שם לב לפי האישית שלו בתפקיד ההיסטורי שלו, עד החלק שלו. אין שום בעיה. התפקיד שבחור שורה זה באמת, אני אומר, זה לחפש את המיטה ואת האוכל. עכשיו, אני אומר, כן. התפקיד שבחור בשיעור ג' נקווה, זה איפה הוא יושב בבית תמונה, שבמקום שהכי פחות יחלו לו. נכון שהיום זה יותר מעניין שלך, שאתה יושב בבית תמונה של מקום שתוכל להתרכז, ולא קורה גדלת מפתחת. אני מוסר לב קשה, אבל זה נכון מה שאמרתי עכשיו. זה יותר מעניין מהמיטה בחדר, באיזשהו שלב. מה? לא מעניין, זה בסדר, עשינו. זה אמור להיות יותר מעניין מתישהו. מה? יותר מעניין, איזשהו אתה? בית, בשורה א' אני אותך. תגיד את האמת. בחדר. אתה נורמלי, זה מה שכתוב פה, בדיוק. הלאה, בואו נתקדם חברה. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך, נכון שהחול מתעורר תחילה כי החול הזה הוא התשתית וזה סדר ההופעה, וזה יותר עמוק מה שעכשיו אמרתי, אבל כרגע בואו נסתפק בזה. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, זה לא מפתיע אותנו, זה לא מבהיל אותנו, זאת הדרך של ההופעה האלוהית במציאות. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. למה הוא מוכרח? כי הוא המקור של החול. כלומר, מה שהניע את החול, אני אומר את זה עכשיו בצורה מצחיקה קצת, כן? יעקב ועשיו, יעקב הוא הטיפה הראשונה, עשיו הוא הטיפה השנייה. יעקב רוצה לצאת, מה הוא עושה כשהוא רוצה לצאת? דוחף את עשיו, בדיוק. זה שעשיו יוצא ראשון זה כי יעקב דוחף אותו מלמטה. אני רוצה לצאת כבר. זאת אומרת, ברור שמה שמניע את החול מבפנים, מלמטה, זה הקודש. אלא מה? בחדר לדעת, מי נראה ראשון? את עשיו או את יעקב? את עשיו. אז בעולם החיצוני אנחנו נראה קודם כל את החול. אבל ברור שהקודש מוכרח להתעורר, הוא לא רק מוכרח להתעורר, הוא זה שעורר את החול בגרעיניותו, בתמציתו, ב-DNA שלו, בשורש הרוחני, למרות שזה עדיין לא גלוי. הקודש יבוא אחרי החול ברובד המעשי, רק שנייה אחת, כדי שהחול באמת יקבל את ערכו, כי הקודש הוא מקורו של החול. לכן, בכל מהלך של חיים, רק שנייה אחת, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, באיכות ובכמות, גם אלא להשלים, יש הרבה מה לברר, אבל בואו רגע נראה את התמונה. לעדנו, קודם כל לעדן את החול, גם המילה הזאת צריכה ברור, ולהצילו מכיעור ומתניון. העידון הוא בא על ידי ההצלה, ועוד יותר מה שאמרתי עכשיו. אבל אני רוצה רגע שנראה את כל הפסיפה. אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו בעולם המעשה, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל. אני מדבר עכשיו ברור לגמרי. אוי לה לציונות החילונית אם היא תרצה לעקור שם אלוהים ממדינת ישראל. היא לא יודע לזהות ששם אלוהים זה מה שהניע את כל התהליך הזה, כי זה בעולם הבריאה, זה בתוך הקוס. היא מסתכלת על מה שיצא בחוץ. מה יצא בחוץ? מה שיצא בחוץ ראשון, נכון. אז מה אנחנו מתפעלים מזה ומתרגשים מזה יותר מדי? זה כך אמור להיות. כמה זמן זה עד שיבוא הקודש להשלים את, 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 את החול. לא יודע, אולי ברמה של מדינה, ברמה של גאולת עולם, יכול להיות שזה עשרות, אולי מאות שנים, מי יודע. זה תהליך. אז אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוס מדינה, לאמור על ידי זה אני ואפסיות, ולא יחפוץ לדעת מן הקודש מזיו יקרו והופעת אורו. ולא רק לא יחפוץ לדעת מן הקודש, אלא אומר לקודש, אתה מפריע לי, אני מסתדר בלעדיך, מה אתה מפריע? ואוי לו לקודש עם יומה, כשהקודש רואה שהחול יוצא ראשון, והרי הוא יודע שמי שדחף שם את העסק זה הוא, כי הרי הוא המקור. אז הוא בא בתביעה ובטענה אל הקודש, אומר לו אל החול, אומר לו, חצוף שכמוך, מה אתה תופס לי את המקום? אני פה בחום, מה אתה יוצא ראשון? אז אוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, הרי אני הבחור. על כן אני רק ללחום נגדו עדע, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. רבותיי, זה התמצית, זאת התמצית של תהליך גאולתנו. החול יוצא ראשון, מתלהב מעצמו, אומר לקודש, לא צריך להתחלך מפה. הקודש נהלך במחרות, יש החול יוצא קודם, מתחיל להיכנס במלחמת חומה וחול. כל אחד עם הנמשלים שלו. כאן כמובן הרב מדבר על הקודש והחול ברמה הלאומית של תהליך גאולה. אנחנו מבינים את הנמשל. אומר הרב, תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. זה לא נכון שהחול צריך לחשוב שהוא הבכור, וזה לא נכון שהקודש צריך להתחיל להילחם בחול שהוא יצא ראשון. תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. הגורל ככה, ומה זה הגורל? סדר ההופעה במציאות. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. הנה אותו, על במת החיים, בכל מערך של חיים, בעולם הזה, בעולם העשייה, במציאות, בגילוי. אז קודם כל החול יופיע ראשון, יגיד שלום, אני פה. וכשהוא יגיד אני פה, אז כשהחול הוא חול, והקודש שם עוד בפנים מסתתר, אז כשהחול בלי קודש, הוא מאוד חולי החול הזה. אז החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר, עכשיו חזר מפסקה א', שבתוכיותו של החול, מאיפה הוא יונק, מאיפה הוא מקבל את הכוח, מי מזיז אותו שם, מי מעורר אותו? אמת הדבר שבתוכיותו מן הקודש, שבתוכיותו מקף מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונק גם בראשית מצדיו. אבל חזר מפסקה ב', אבל בבהירות והכרה, ברמת ההכרה של המציאות הנראית כלפי העין בחוץ, אבל בבהירות והכרה, אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול. ואני חוזר עוד פעם שלישית היום פה. זה לא מפתיע אותנו וזה לא מבהיל אותנו. ואחרי הצעדים הראשונים של החול שברמה של עם, הוא ברמה של גאולת עולם, זה יכול להיות פרספקטיבה לא קצרה, של זמן. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו ולהופיע בכבודו.
רקו?
מה?
רק הוא או עם החול?
ברור, על החול. אני רוצה להגיד את זה במילים אחרות. שמעתם פעם על הביטוי אי כבטא דמשיחא? מה זה אי כבטא?
עקב.
עקב. עקבות. נכון? יפה. כשאני הולך על חול ורואה עקבות, מה אני יודע?
זה החול לפני.
שמישהו הלך פה. אז תגידו, אי כבטא דמשיחא זה לפני המשיח או אחרי המשיח? זה שהיה מסובך לפני 11 בלילה. אי כבדה דמשיחא זה לפני המשיח או אחרי? אחרי. אתם עכשיו אמרתם עקבות, לא? זאת אומרת, אני הלך, באתי, אני רואה עקבות. סימן שמישהו הלך פה. כלומר, המשיח כבר היה. אז יש לי עקבות. כי אם הוא לא היה, אז לא היו עקבות. אז אי כבדה דמשיחא, מה זה מגלה? שכבר יש משיח. עכשיו, אני צריך לזהות דרך העקבות שהוא השאיר אותו. משיח שווה קודש, יכבדה שווה חול, ראו המשנה סוף סוטה, צריך חלק מסכת סנהדרין. בגלל זה משיחה, כל מה שהמשנה והנועה מתארים. הוא שיר עקבות, כלפי חוץ מה זה נראה. הגפן תיתן פירה ואין ביוקר חוץ פעי זה, בפני הדור כפני הכלא וכו'. כל מה שהמשנה והנועה מתארת, כל הקלקולים הכי קשים, כל ההופעות הכי חוליות שאפשר לעלות על הדעת. תראו במשנה בסרטה ככותרת, כל הקלקולים בכל הרמות, חברתי, משפחתי, רוחני, חומרי, פוליטי, כלכלי, צבאי, הכל. בכל התחומים. אתם יודעים על זה שאני מדבר. וזה נקרא אי כבדה דמשיך. באי כבדה דמשיך הנקודותיי, ואז המשנה מתארת את הסיטואציה, את המצבים. אז כלפי חוץ מה, אז כלפי חוץ מה אני רואה? עקבות. חול. אמרתם עקב, אני רואה את הצד הנמוך, את הצד התחתון של המציאות. עקב, החלק התחתון, החלק החולי. החלק הכי חולי שבאדם. הרגל זה החלק החולי, העקב של הרגל זה החול שבחול. אבל זה עצם שיש עקבות, זה אומר שיש כאן, יש כאן מישהו שהלך לפני כן, יש כאן קודש שמזרים פה את החיים לעקבות האלה. עכשיו אני באמת לא מסוגל להבין, סליחה שאני ברור מאוד, איך אפשר להבין תפיסה אחרת? קשה להבין. אתה לא מבין שאיכבדא דמשיחא זה העקבות של משיח שכבר הלך כאן, רק הוא השאיר עקבות חוליות, כי בעולם העשייה ארץ קודמת לשמיים, אבל בעולם הפנים הבריאה השמיים קודמים לארץ, אז השמיים קודמים, אבל בעצם זה מתגלה בארץ ושמיים. אתה לא מבין את זה? איך אפשר להבין אחרת? תוכן החיים והשקפת הוויה בבירורה ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. אני לא יודע, לא ספרתי בכמה מקומות הרב מתבטא בביטוי כזה לגמרי אחרת. אני לא זוכר עוד ביטוי כזה ברב, לא זוכר, לא אומר שלא קיים, אבל מה שאני זוכר כנראה, אני לא זוכר ביטוי כזה. כי בכל הרב אומר, לא יכול להיות אחרת, זה ככה. לכן, פסקה א' חוזרים, פסקה א' עוסקת במהויות. במהויות הקודש והחול הכי ממה, במהויות הקודש הוא המקור והחול הוא הסתעפות, הקודש קודם החול. בסדר ההופעה, פסקה ב', בסדר ההופעה, ברור שאנחנו קודם לקודש. ואנחנו צריכים לדעת להקל, למד עין, כף למד, את היחס שבין פסקה א' לפסקה ב'. זה הפוך על הפוך, כל מי שהוא איש קודש באמת, הוא מבין את החשיבות המוחלטת שהחול יתגלה ראשון. הפוך, אם החול לא היה מתגלה ראשון, הייתה לו קושיה. טוב, אני אשמח שתגיעו, בבקשה.
אבל אם כמו שדבר סופה מתאחד, אני מתכוון לקודש יאיר על החול, אז מה היתרון בזה שהם פרוטים?
אתה שואל שאלה גדולה שהיא תיקח אותנו עוד מחר בבוקר בערך. יעין לך בכותרת, בסדר? הדבר היחידי שעליו הקב"ה אמר בבריאת העולם זה לא טוב להיות האדם לבדו, הפתרון יעשה לו עזר כנגדו. לפי המילון של התורה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. לפי המילון, על פי הפסוק הזה של התורה, אדם שווה מה? נכון, א' הוא שווה את צלם אלוהים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז אדם שווה מה? זכר ונקבה, נכון? בצלם אלוהים ברא אותו לשון יחיד, זכר ונקבה ברא אותם לשון רבים. וכן לפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. נבוא לפסוק הקודם, במעבר אחר, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם, מה הקושיה? הוא לא לבדו, זכר ונקבה. לכן דיברנו כמה פעמים שהמילה לבדו מלשון, מלשון, נו, לא, לבדו מלשון לבוד. לבוד בארמית זה מחובר. לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. אז עכשיו אני מקשה לך, אם הכלול מחוברה אותם לכתחילה מחוברים, זכר ונקבה אותו אותם שווה אדם, אז למה פתאום לא טוב? תחליט, אם לא טוב תברא אותם לכתחילה מופרדים. אם טוב, אז מה אתה אומר לא טוב? תשובה, בסדר? תשובה, האדם במהות הוא קודש בכל ביחד, הוא זכר ונקבה. אבל הסכנה כשהזכרי והנקבי ביחד, מה הסכנה של אדם מרובה כישרונות?
גאווה,
א', ב',
מה?
הוא לא תפס כלום, הוא בינוני והרבה דברים, נכון? ניקח דוגמה מצוינת, יש אנשים שיש להם כישרון נגינה בכלים מוזיקליים. עכשיו בדרך כלל רוב מוחלט של אנשים שיש להם את הכישרון הזה, אז או שהנטייה שלהם היא בכלים ממשפחה אחת, אני יודע, מקלי מיתרים, כלי נשיפה וכדומה, או שאפילו רק בכלי אחד. האם אתם מכירים, כמה אנשים בעולם אתם מכירים בעולם שהם מקצוענים, אבל מקצוענים, מקצוענים ברמה, מקצוענים שמחסורים לגלות, לנגן בכל מיני סוגי כלים? כמה כאלה יש? בודדים. זאת אומרת, אדם שהוא מרובה כישרונות, התוצאה ברוב הפעמים תהיה שהוא יהיה בינוני בהרבה תחומים, בהרבה כישרונות. כלומר, הוא לא יתמצע בכלום. לכן לא טוב היות האדם כלול מזכר ונקבה לבודים, כי ברגע שהם לבודים אז אנחנו נפסיד את הזכרי ואת הנקבי, כי הזכרי יפריע לנקבי להיות נקבי, אז נקבי יפריע לזכרי להיות זכרי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מלכתחילה אחד? כדי שתדע את המהות. ולמה הפרד אותנו משניים? כדי שבמציאות זה יופיע. תעזרו לי עכשיו, איזה משפט נכון? חצי ועוד חצי שווה אחד, אחד ועוד אחד שווה שניים, אחד ועוד אחד שווה אחד. איזה משפט?
אחד ועוד אחד שווה שניים.
ברור, אתם מכירים אותי. אחד ועוד אחד שווה אחד. חצי ועוד חצי שווה אחד זה בעיה, כי זה רק חצי ועוד חצי. אז הנקבי הוא חצי והזכרי הוא חצי. איפה השלם זכרי, איפה השלם נקבי? אחד ועוד אחד שווה שתיים. רגע, אז איפה האחד? אלא אחד ועוד אחד שווה אחד. לא נעלם, זה לא מתמטיקה. זה לא מתמטיקה.
אמרו שיש חיבור ויש מיזוג, נכון?
זה לא מתמטיקה. כן, רגע, שם, בואו לא נתפזר שם. זה לא מתמטיקה. זה יותר עמוק. האם ישיבת שדרות זה סך התלמידים שעושים בבית מדרש? כן או לא? לא. אני אתן לעצמי. זאת אומרת, אז מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות? מצד אחד, המקור של הקודש והחול זה אחד. מצד שני, כדי שהקודש יופיע והחול יופיע במלאותו, במלאות, ואחר כך אנחנו נגלה את ההרמוניה הזאת בצורה מלאה, אז צריך להפריד. כשהסדר הוא, מסיבות כאלה ואחרות, חלק מהם אמרנו, שהחול קודם לקודש. וסופם להתאחד, אבל כדי שהם יתאחדו, מה שהרב קורא בספר אורות ישראל, פרק ה' פסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי אם מפוזרים הם הכישרונות לא בעם אחד, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא באדם אחד, לא במקום אחד, לא בארץ אחד, לא בדור אחד, לא בעולם אחד, זה לשונו. אבל כדי שכל כישרון יצא לפועל, לכן צדקה שפיזרת הכישרונות עשה הקדוש ברוך הוא, זו צדקה גדולה שכל כישרון ימצא את עצמו במקסימום האפשרי. אבל כדי שהכישרונות יתאחדו לאחד הזה שאחד ועוד אחד שווה אחד, אז יצא הקדוש ברוך הוא כוח משיכה בין הכישרונות מהרב, כדי להופיע את האחדות המרוממה. אחדות מרוממת, לא אחדות שהיא סך חלקים, אלא אחדות שהיא סך כללים. כלל ועוד כלל שווה כלל, ולא חלק ועוד חלק שווה כלל. מה? כמו זכר ונקבה, שכל אחד מביא את המקסימום שלו. ולכן במקוריות זה אחד, בהופעה זה שניים. בסדר ההופעה החול קודם לקודש, מכמה סיבות הזכרנו חלק מהם. רבותיי, ההשלכה של הפסקה הזאת היא השלכה חמורה מאוד. זאת אומרת, אי אפשר לצפות ממציאות אחרת. זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד. דרך אגב, כמה הזדמנויות היה לדוד להרוג את שאול? שתיים. האם הוא עשה את זה? לא. איך הוא נימק את זה שהוא לא עשה את זה?
משיח השם.
משיח השם. אבל שאול רצה להרוג אותך.
משיח השם.
עכשיו רגע הנמשל. שאול זה החול, דוד זה הקודש, הכל יחסי, כן? החול רוצה להרוג את הקודש. איך מפה קודש? אתה מעצבן אותי, מפריע לו. הקודש רוצה להרוג את החול? לא. קוראים לזה הבית היהודי, לא? לא, זה לא מצחיק בכלל. דרך אגב, היום זה דבר מעניין בבחירות האלה, שכל מפלגת חול במרכאות מאתרת את עצמה באיזה דמות רבנית, או לפחות עם כיפה על הראש. זה יפה, אנחנו מתקדמים. יש אנשים אצל המפלגה של יאיר לפיד שהם מאוד נעלבו שהם לא מספר 2. לא שאני מצדיק את מספר 2, שלא תהיה אי הבנה, אבל הם לפחות נעלבו מזה. אתה יודע מה זה שראש השבק נעלב שהוא לא מספר 2? יכול להיות ראש השבק, זה לא אדם קטן. אני לא צוחק, אני לא בשיא הרצינות. עכשיו, זה לא נעלב ברמה של כבוד ואגו. תחשבו רגע על זה. טוב, הכל פוליטיקה, אנחנו לא כאלה תמימים, אבל אנחנו מתקדמים, מתקדמים. טוב,
אם יש כאילו הבדל בין המהות לבין עולם המעשה, שאלה טכנית, למה יעקב התאמץ לקנות את הבכורה מארץ?
זאת השאלה שמישהו, אתה אולי שאלת את זה. אם במהות, עוד פעם, איך אמרת? אם
במהות,
אם במהות יעקב הוא בכור, אז למה יעקב התעקש גם במציאות יקנותה בכור? בוא תענה לעצמך.
שיהיה בחור גם בעשייה.
מה?
שיהיה בחור גם בעשייה.
ברור, תגיד לי, אכול, אסב, כשאסב בחור, איך הוא מגיב ליעקב? הוא רוצה להרוג אותו. הוא לא רוצה להרוג אותו רק שהוא גנב את הבחורה ואת הברכות. אכול רוצה להרוג את הקודש. איך אמר חבי עקיבא, תנו לי תלמיד חכם, שכנו כחמור. אכול חס ושלום רואה בקודש אויב. הקודש לא רואה בחול אויב. הפוך, הקודש רואה בחול התפארות והסתעפות הקודש. הפוך בדיוק. כמובן, אם הקודש זה הוא נכון, אם הקודש זה הוא בריא. מה? כי הוא מבין שהוא חלק מהקודש. הקודש מבין שהחול הוא חלק מהקודש, חלק מהופעת הקודש. בסדר, לכן הפסקה הזאת היא פסקה חשובה מאוד. חבר'ה, זה שיעור טוב ליום העצמאות השיעור הזה.
כל המסר.
כל הסוגיה הזאת. לא, אבל פה הפסקה הזאת היא חשובה ביותר. יש הרבה מה להעמיק בה, אני ממש ככה, אני מרגיש שנגענו קצת.
מה,
זה
רק
על הגאולה
שלנו?
זהו, אפשר להגיד על הגאולה שלנו שבעזרה סופר.
בכלל.
יציאת מצרים, עזרה סופר מובן, עשרה יוחסים, אבל יציאת מצרים שיש...
נו, תענה לעצמך, מה יש ביציאת מצרים?
כל הניסים, הכל...
כל הניסים? תגיד לי, כמה אנשים עצרו ביציאת מצרים?
חמישית
מעם ישראל. השואה הראשונה הייתה במכת החושך. 4/5 מתו. אם יצאנו 2 מיליון, כמה נשארו במצרים מתים? 8 מיליון. 8 מיליון מתו במכת החושך. זה לא מי יודע מה. נמצאת שערי תומה וכו' וכו'. מלאכי השערית אמרו, הללו עובדה עבודה זרה, הללו עובדה עבודה זרה. קיביתי אותו, לא?
המים.
כן, באמת קיביתי. זה החול שקודם לקודש. זאת אשתי במקרה, אבל אני מצטער לכל הענות. אם כן, הקודש הוא במהות קודם לחול, אבל בהופעה החול קודם לחול. חבריה, יש הרבה השלכות לפסקה הזאת. אני חושב שגם בחיי היחיד וגם בחיי משפחה וגם בחיי עם ישראל וגם בתהליך גאולה וגם בתיקון עולם בכלל. בלי אולי שבוע הבא קצת יותר נעמיק בזה. מה? אולי נעמיק יותר בפסקה הזאת, נראה יש לי שבוע לחשוב על זה. תראו, הפסקה הזאת, מישהו פה שמע סוגיית בניין אמונה? שיעורת בניין אמונה, מישהו שמע? סוגיית זרע בהמה זרע אדם, שמעת? חיברת את זה לפה? אז אתה מבין שזה זה רחב מאוד עכשיו. אני מתלבט עד כמה אפשר לפתוח את זה. זה רחב. שלמות הצורה מוכחת להיבר. אבל שלמות הצורה מהמקום הזה, של הסדר הזה. בסדר? טוב. מה אתם אומרים על הבחירה? נזכר את הנושא. מה? לא, בחירת הנושא. איפה? בארצות הברית. מה אתם אומרים על בחירת הנושא?
מעולה.
חשוב? חבר'ה, נוצא כספדים, תגיד את האמת.
כן
או לא?
כן.
כן, בסדר. רוצים להמשיך את זה?
כן.
אוקיי, השבוע הבא, בלי נדר, נשתדל אולי או להמשיך את זה או להתקדם לגיל. בסדר, 2 דקות.